שמי השדה דוד נמלט, אין לו לאן להימלט באמצע. הכל אבוד. יונתן מצטער ולא רוצה לאכול, אבל יש לו, הוא חוזר מקום בטוח ומוגן. ודוד בורח אל האבדון, לא נודע. דוד עכשיו התבשר שהוא מטרת העל של המדינה הישראלית, ששאול, שהוא האדם הכי מקצועי שיש בעולם, סגור עליו עכשיו להשמיד אותו. ומה הוא יעשה? אז הוא מסייך לנוב עיר הכהנים, הוא זורע שם חורבן, זורע שם סופה שיקצרו אותה בפרק הבא. נוב עיר הכהנים תושמד בגלל הסופה הזאת. מה קרה שם בדיוק? זה נראה בפרק הבא יותר, בסדר? מה קורה בדיוק? כי ראינו שאבימלך, הדבר האחרון שהוא עושה זה לבגוד בשאול לטובת דוד. הוא ממש לא רוצה לעזור לדוד. ודואג, קורה פה זה משהו בפועל לא עוזר לדוד. יוצר חשדות, הרבה חשדות יש שם. משם הוא הולך, סביע לפחות, סביע. חד פעמי סביע, אתם יודעים, זה לא זה שאתה עכשיו סביע. מחרתי עוד פעם רם, מחרתי עוד פעם. ויש לו חרב על הירך, את החרב של גוליאת, שהוא אמר אין כמוה. ומשם הוא ממשיך, גם שם הוא לא יכול להיות. גם שם הוא לא יכול להיות. פסוק י"א. ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול ויבוא אל אחיש מלך גת ואמרו עבדי אחיש אליו הלא זה דוד מלך הארץ הלא לזה יענו במחויות לאמור אל כה שאול ועבדו דוד ומותיו ויעשם דוד את הדברים האלה בלבבו ויראה מאוד פני אחיש מלך גת. דוד מגיע אל אחיש מלך גת עם החרב של גוליית. מה הוא חשב כשהוא בא לשם? מה הוא חשב? זה דוד מלך הארץ, כאילו הוא נכנס לתוך לא הארץ. מה קרה לך? מה עלה בדעתך שחשבת לבוא, ועוד עם החרב של גוליית, שכולם זוכרים איך הגיע אליך. אתה מבוקש מספר אחד, פחדתי עוד מבוקש מספר אחד אצל שאול, אז הלכתי עוד מבוקש מספר אחד להסגיר את עצמך לאויב. מה חשבת שיקרה? אנחנו לא יודעים מה הוא חושב שיקרה, משום שפסוק י"ג זה נראה שדוד מופתע, נכון? שלא הייתה לו שיטת פעולה. וישם דוד את הדברים האלה בלבבו, יראה מאוד פני אחיש מלך גת. על הפרק הזה שני פרקים בתהילים. בבורכו מפני מלך פלישתים בגרעם, שחורים כל שבוע בבוקר, ובאחוז אותו פלישתים בגת. יש מה דוד אומר כשמחזו אותו, פסוק י"ג, ומה קורה אחרי זה כשהוא בורח. אנחנו בינתיים נתבונן פה אחרי זה נדון המתהילים. אז יש לו פתרון. וישנו את טעמו בעיניהם והתהולל בידם, מה שאומר נשתתה, ויתב על דלתות השער ויורד רירו אל זקנו. קשקש ומתנהג כאילו אין לו שליטה על הסוגרים, אבל לא, שזה לא מעניין אותו. אם ויאמר אחיש אל עבדיו, הנה תראו איש משתגע למה תביא אותו אליי, חסר משוגעים אני כי הבאתם את זה להשתגע אליי, אז זה יבוא אל ביתי ולכם דבי משם וימלאתם מערת הדולם. אז מה קרה שם? תראו, אחיש הוא לא פרייר, הפלישתים לא פרייר. אם דוד עושה את זה משוגע, הם לא אמורים לקנות את הסיפור הזה. ממש לא. בעיקר כשחז"ל מבינים שיש להם חסר משוגע. אנוכי, מה זה חסר משוגע? אני חסר משוגע, ברוך השם שאני חסר משוגע. הודו להשם. אבל אחי שהוא לא חסר משוגע. חסר משוגע עם אנוכי. יש לו, הוא יודע מה זה להשתגע. הנה תראו, איש משתגע. חסר משוגע עם אנוכי. בדרה שוחר טוב, אשתו של אחיש וביתו היו משוגעות, צועקות ומשתתות בפנים, ודוד צועק ומשתה מבחוץ. רבינו שהיה יוש אומר שהייתה ביתו משוגעת. אז אחיש הוא לא פרייר כל כך. ואם מישהו רוצה להימלט בפנה, הוא עושה לו הצגה של משוגע, אז אפשר לראות את זה די מהר, אתם יודעים. אתה צריך להיות שחקן על כדי להצליח, וגם אז הם אמורים לחשוד לך. מה הכוונה שדוד השתגע? בואו נראה מה הפרשנים אומרים. רש"י אומר, קודם כל לא כתוב שהשתגע. אחי שאומר שהוא השתגע. רש"י, הפסוק אומר ושונו את טעמו, אבל רש"י אומר נשתתה. מה זה נשתתה? במשלי רש"י אומר, עשה עצמו שותה. מדרש תהילים. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה הנאה בשותים שבראת? מה בראת את זה? יש דברים שאני שואל בעולם, למה יש כבר כמה שאלות. למה בראת את התופעה הזאת שהמוח קורס ומתחיל לפעמים חוסר היגיון? אמר לה הקדוש ברוך הוא, חייך שתצטרך לשטות. כשבא לפני לכיש להשתגע ויורד ריב אל זקנו. אבל מה קורה שם? אתם מבינים מה השירה שאומר במשלי? עשה עצמו שוטה. מה הכוונה עשה עצמו שוטה? מה פשר הביטוי? אני מחפש פה עוד פרשנים, אתם מבינים מה אני שואל? רלב"ג אומר, שינה דברה באופן שנראה כי בבלי דעת דיבר ועשה עצמו עולב. מהרלב"ג משמע, גם מהרד"ק, שינה את דברו ודעתו בעיניהם שהתנכר להם ולא חשבו לו שהוא דוד, להראות שהוא שותה ממנו ולא חשבו לו וגרשו מחיים את וילכו. זאת מהרד"ק זה די בולט, שהוא עשה את עצמו, הוא עשה את עצמו כמו שם בעברית, הוא שיחק אותה, הוא שיחק אותה משוגע, עבד עליהם, הוא שחקן מאוד טוב, הוא גם שעשה משוגע, זאת אומרת הוא ראה את זה, אתה צריך לראות עמוק עמוק בפני ולדעת בדיוק. אבל המפרשים אחרים אני לא חושב ככה. רבי נשיא אומר, שינה את דעתו, יש לו סתם הביטוי, עשה את עצמו משוגע. מה הפירוש שלו בעברית? שהוא באמת היה משוגע. כמו מישהו עשה את עצמו, מה? אתה יכול לעשות עצמך בקהיל, אתה יכול לעשות עצמך משהו באמת. עשה את עצמו צדיק. יכול לשחק אותה צדיק, ויכול להיות שהוא עבד קשה על עצמו, עד שהוא נהיה צדיק, לא? עשה את עצמו תמיד חכם. אני חושב שמדרשים מפורש שדוד להשתגל, באמת השתגל, הוא לא רק שיחק אותה. אני קורא פה מדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד מה אתה מבקש? אמר לו, תן לי מעט מאותו הדבר. נכון שהוא רצה זלזל, בהתחלה הוא זלזל בשטות, אמר, אתה זוכר, זלזלתי, תן לי מעט מאותו הדבר. זה לא שדוד אמר, אני אעשה את זה משוגע, אלוקים תעזור לי לעשות הצגה טובה. כלומר, תביא לי קצת שיגעון. באותה שעה, כשהאחיש אמר ששחררו אותו, אני בסוף המדרש, בלכות שמוני, באותה שעה שמח דוד שמחה גדולה, שיצא לו השטות מתוך השמחה. מה הכוונה שיצא לו השטות מתוך השמחה? איך אני מבין? הוא לא הפסיק לעשות את עצמו שוטה, מתוך השמחה יצא לו השטות, הוא נכנס לזה. אני רוצה להגיד משהו, גם אם מישהו עושה את עצמו משוגע, כשאתה בניגוד למי שעושה את עצמו תמיד חכם, זה לא יצליח לו אם עושה את זה, מי שעושה הצגה שהוא משוגע, אם עושה את ההצגה יותר מדי טוב, אז זה משוגע. להיכנס לדמות של מישהו ולשחרר את המוח, לשים אותו בצד, להתנהג בחוסר דיוק באופן שמשכנע אחרים, באופן שמשכנע אחרים שיש להם בדם שוגעים. אני מנסה לומר משהו מאוד מאוד מפריד. אבל הוא כתוב מפורש בתהילים. אז בוא נקרא את המזמור שקצת, אפילו את הפשט, שאנחנו זוכים להגיד בכל שבת. אבל למה אני אגיד פה? יהיה לי את זה פה, הנה יש את זה פה. ואני צריך עוד את דופים. כן. לדוד, בשנותו את העמו לפני אבי מלך, ויגרשו וילך. מה הוא שר? זה אחרי שהוא כבר עבר תאבו, אחרי שהוא נמלט. אבל יושב לך. אברכה את השם בכל עת, תמיד תהיה לתו בפי. מה הפשט במילים, אברכה את השם בכל עת, תמיד תהיה לתו בפי? מה הוא בא להגיד? הוא בא לרבות מצבים, עיתים, שהכל עבוד. מה קורה? אפשר לברך את אלוקים כשטוב, אפשר לברך את אלוקים כשבסדר, זה לא נקרא בכל עת, זה לא נקרא תמיד. מי שמברך את אלוקים שהכל סבבה, זה לא הפסוק הזה. הפסוק הזה בכל עת זה גם מצבים קטסטרופליים. דוד הולך לאחיש מלך גת, הוא מכניס עצמו למלכודת מטורפת. זה הדבר הכי פשוט שהוא, זהו, הוא סגר עליו עם דבר, הוא לתוך לארי, הוא לבד, הוא עוד עם החרב של גוליית. מה קרה לך? תחביא אותה לפחות באיזה מקום, תצא אחר כך. מה חשבת? אין פה, אנחנו לא רואים פה לפחות שהייתה לו איזה תוכנית והוא הפעיל אותה כדי, בעצם כל מה שהוא עושה, שהוא מתפלל לאלוקים כדי לנצל, זה כדי לנטרל, לא כדי שהתוכנית שלו תצליח. אין לו תוכנית. תמיד תהילתו בפי, זה תמיד, מה זה תמיד? תמיד זה כשהמצבים הכי הכי גרועים שבעולם, למרות הכל, להגיד בכל עת, להגיד תמיד, זה למרות כל הסיבות הכי הכי. כתוב חדירתה, אני קורא ברב, חדירתה של חוכמה העליונה, עד שאין לחלק נגדה בין מה שהם קוראים חוכמה, ובין מה שהם קוראים פוחה. פוחה זה שיגעון, שנותו את העמו. עד אשר מזמור שיר צריך לאמר על מפלאות תמים דמים, שאנחנו רואים שנעשות כפיימים על זה דברים של היפוך הסתר והיפוך ההיגיון. גם אז אנחנו מזהים, שגם משם תצמח הגאולה. בשביל כך נאה המאורה הזה שראה דוד בעת צרתו, שניצל ממנו על ידי המציאות של חוסר דעה בעולם, להיות מתאים עם הלבוש שבו נגבשה הטובה תאז. בתור הרחקה של בוז מאכל המלך. מגרשים אותו בביזיון כזה. וזה יוצר. דוד מסוגל לברך את השם בכל עת, מה הכוונה? לזהות את אלוקים בכל עת. להיפגש, להמשיך, להנחיח את אלוקים בכל עת. אבל דוד נמצא במצב מאוד מאוד קשה. אני מנסה לומר ככה בזהירות. אם נכונים הדברים, אני חושב מדרש רבי מפורש, שיצא לו השיגעון, יצא לו השיגעון כתוב, השטות מתוך השמחה. ושחרר אותו. אז שוב, הוא השתגע, זה מפחיד מאוד להגיד על דוד שהוא כזה. יצא מלוקים שלנו זה הספר. אבל דוד מסוגל להתרגש עם אלוקים בכל עת, תמיד תהיה טוב בפנים. אז יכול להיות שהוא שיחק אותם משוגע, ויכול להיות שהוא שיחק אותם. אני אגיד לכם, גם הוא שיחק אותם משוגע, אז באמת אני בכולי חילורי האדם לפני קדושתו של דוד, אני ממש לא חושב שאני מבזה אותו בזה. בעצם זה שהוא הלך לאחיש מלך גת עם החרב של גוליאת, מה ההיגיון? בסדר, אני אומר את זה עכשיו בנו. מה ההיגיון? יכול להיות שהוא כבר היה בתוך המלכודת, אז הוא השתתה. או באמת, או יזום, שזה לא מחוגים. אבל זה הרבה לפני שהוא דוד. למה אתה הולך לקום בקום? מה אתה אומר? דוד סוגר עליו המדבר. אין לו מה לעשות. אנחנו אומרים במזמור של דוד, כי גירשוני מלהסתפח במחלת השם אמור לך עבוד, אלוהים אחרים. מתי מישהו אמר דוד לך הלוך על דוד, אלוהים אחרים כך שאת הגמרא בספקות? מי גירש אותו להסתפח במחלת השם אמור לך אלוהים אחרים? הגמרא אומרת שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. זה הגמרא. אם יגרשו את דוד לחוץ לארץ, אז הוא ימשיך להיות צדיק, אל תדאגו. ככה בא אליו לה מדייק. מי שבחוץ לארץ דומה, לא כתוב אין לו אלוה. לא כתוב מי שגר בארץ ישראל יש לו אלוה, מי שבחוץ לארץ אין לו אלוה. אז אפשר להבין, בחוץ לארץ אתה לא יכול להיות צדיק, אין לך אלוקים. לא, לא, לא. כתוב שאפילו אם אתה צדיק מחוץ על הארץ, אז זה דומה כמי שאין לו אלוה. וכל הדבר ביוצא דומה כמי שיש לו אלוה, שגם אם בשיפוט החיצוני שאתה מודד אותו, זה נראה כאילו אין לו אלוה, בעצם יש לו אלוה. מה הכוונה? יש פה איזה נוכחות אלוקית, מסתרת, מאוד עצמתית, בתוך החיים שלו, שמניעה את הימיו. אז מי ניסה אי פעם לגרש את דוד לחוץ לארץ? איפה זה כתוב? ולמה דוד ברח לאחיש מלך גת? אם אני זוכר טוב, שאלתי פעם הרבה פעם, שכששאול עכשיו שולח את כל חיילי ישראל נגד דוד, מכאן נראה את זה בפרקים הבאים, דוד מבין מאוד, כששאול מחליט משהו זה יהיה. אין דבר ששאול ניסה ולא היה. שאול הצליח להרים פרויקטים שהם הרבה 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 מעבר לחיסול של נסיך סורר. הרבה, הוא שינה את כל פני המזרח התיכון, הוא הזיז, זה יהיה. אבל לשאול יש שתי אופציות, ושתי אופציות עם אחת. אופציה אחת זה להרוג את דוד, אופציה שנייה שהולך לארץ, שיצא לעזוב את הארץ. בארץ לא עובדה למנפה. בכל מקום כולם שתפי פעולה, כולם אנשינים, כולם מגויסים. לא תהיה למנוחה מבחינת שאול, אם דוד עובר לארץ חוץ לארץ, שאול רגוע לגמרי. למה? כי חוץ לארץ דוד מת מבחינת שאול. שאול מבין טוב מאוד מי זה דוד. ושאול יודע שהופעת קודש כזאת לא יכולה להתקיים בחוץ לארץ. מבחינת דוד וגם מבחינת שאול, לך עבוד אלוהים אחרים. המרדף אחרי דוד השאיר לו את שתי הדברות האלה, או תמות או תברח לחוץ לארץ. אבל דוד בורח, בוחר באפשרות מטורפת, לא עוזב ולא עוזב. ברח לארץ פלישתים. ארץ פלישתים זה ארץ ישראל, זה פה גבולות ההבטחה. ארץ פלישתים בתוך הארץ הנשארת של ספר יהושע. ובמקום לבחור את שתי האופציות שאין ביניהם הבדל, להפך אולי עדיף למות מאשר ללכת לחוץ לארץ, כך אומר דוד, כן? זה לא להלכה, להלכה מותר לצאת לחוץ לארץ מפני כוח נפש. אבל דוד מקום הרבה יותר גבוה מכל ההלכה. אז הוא אומר, אני אעשה צעד מטורף. מטורף, עוד הרבה לפני השאלה, האם היה לו שיבוש בפעילות הנוירונית במוח. האם זה שירד לו ריר על הזקן זה בגלל איבוד שליטה, או איבוד דעת, או משחק מאוד מאוד עמוק ומתוחכם. עצם הצעידה לשדות פלשת היא צעידה של שלום. שבמוח אנושי אפשר לראות בזה טירוף, אלא שדוד חי מדרגות הרבה יותר גבוהות מאלה שמפרנסות מוח אנושי. אחרי זה הוא יעשה עוד פעם. הוא יחזור אחרי זה לאחיש. דוד יחזור לאחיש. בימי ציקלג. דוד יגיע לאחיש אחרי זה, לגמרי. הוא יגיע אליו עם גדוד של 400 לוחמים, הוא יגיע אליו בתור כוח צבאי משמעותי, שאחיש מאוד מעוניין בו, זה מחזק את הצבא שלו, זה מחזק את התכונה שלו. אנחנו בכלל נראה שיש איזשהו קשר אחוותי מאוד מאוד עמוק בין דוד לשאול. יש דעה בחז"ל שאחיש בכלל, שימו לב, אחיש לא מתנגד לשאול, כך כתוב מפורש. ויאמרו עבדי אחיש אליו, הוא עצמו לא מתנגד לדוד, אבל גם הוא במצוקה, והוא קולט שדוד משחק אותה, והוא משתף פעולה, יש דרך כזאת, אבל דוד בונה על משהו שאין לו מוצא, כי הכל סדור, לאיפה שלא יפנה, הוא מול שם, הכל סדור, נוב, הוא רק מקלקל, הוא הבין שהוא מקלקל, הוא עוד לא יודע ש... הכהונה תושמד, שהמשכן יושמד, מה שנשאר מהמשכן בנו יושמד. אבל הוא מבין שלא הלך, הוא ראה, דואג, והוא ידע לעשות אחד ועוד אחד, הוא ידע לתזיפה. ועכשיו הוא הולך להכיש, ואני חושב שבעיקר הפרק כ"א הקצר הזה, עם שתי התאונות האלה כביכול שיש לדוד, מסבירות לנו מה קורה מחר קודש. ואנחנו קוראים את זה בנחת לאט, מפגשים פעם השבוע מקריאה טוב, אבל הוא עוד עברו רק פחות מכמה מאז שהוא ירד מהחלון, מאז שהוא... לתדהמתו העולם קורס עליו כששאול משליך עליו תחנית. אנחנו יודעים מה קורה בליבו של שאול כבר הרבה זמן, הכל קורס ושום דבר לא קורס, והכל אלוקים והכל מנעד והכל בהשגחה. אבל אחר כך השם יכולת, יש שנים שקל או פשוט לברך את השם, יש שנים שהשם מזורחת, יש שנים שאתה רואה ומוסר את הנפש ומשל המחירים ומה מקורבנו, ואתה בטוח בעמדתך. אבל עכשיו הימים שבאים לדבר, הכל קורס, הכל נרס, אני חושב שלך לך כזה. זה לך לך. מה זה לך לך? דיברנו על זה כמה פעמים, אני חושב, לך לך, זה כשבוך הוא אומר לאברהם, אם הפעם הראשונה שהוא בכל דבר מכנס ישראל, המילים הראשונות ששמענו, הוא ילך לך, אז זה משפטים שלא עוזבים אותנו לנצח. העמידה מול אלוקים היא העמידה שמכינה אותך, לזה שאתה לא אדון כל המעשים, אתה לא ריבון כל הנשמות. העמידה מול אלוקים היא עמידה שפותחת אותך למשהו שהוא הרבה יותר גדול מכל החשבונות שלך. ולכן, הרי כשאלוקים אמר לאברהם לך לך, הוא לא התכוון שזה מה שיקרה לך. יש שלושה ציוויים בלב לך. מארצך, מארצך, מבית אביך. אברהם נשאר מאוד מאוד קשור לבית אביו. הבן שלו יישא אישה. אברהם התעקש מאוד מבית אביו, והנכדים שלו יישאו אישה מבית אביו. הוא מאוד מאוד מחובר עם המשפחה, אלות, הוא לא מתנקר ונהיה מישהו חדש. אבל העיקר היא בעיקר כוונה, העיקר הוא אתה הולך להיפגש איתי, תיפתח למה? להרבה מעבר למה שאתה. יהיה פה תהליכים שלפעמים תהיה שותף בפעולה עם אל, ליזום אותם, לתכנן אותם, לתרחש אותם. יהיו פה תהליכים שהם יהיו בלתי נתפסים בעליל. אבל חי את השם תמיד, בכל עת, תמיד תהיה נדון לפי. היכולת, זה נעים זמירות ישראל. זמירות ישראל זה לא רק שירי שמחה ושירי הלל. היכולת לברך את השם יכולת. תהילה זה להוציא, לזהות איך משהו גדל פה, לאו דווקא זאת מינית. אז הכל קורס לדוד. לך לך זה כמו עקדה, עקדה זה גם סוג של לך לך. לך לך ותעזוב את הכל, כשקונספציות קורסות. קונספציה זה דבר מאוד חשוב, אתם יודעים. בלי קונספציה אנחנו לא יכולים לחיות. אתה לא יודע את כל הפרטים בחיים. לכן על סמך פרטים שיש לך, אתה בונה תפיסת עולם, אתה חי לפיה. אתה לא יכול כל אדם לתחקר לשם עליו. יש לי הרבה הנחות על בחור שבא עם אובשה וכן. לא בדקתי באופן אישי כל אחד עם עומק עליותה, אבל יש לי תפיסות. אנחנו עובדים לפי תפיסת עולם, אנחנו עובדים לפי הנחות. אחרי כל הנחיה בחרדות אינסופיות שמה כל המציאות קורסת לנו. אלא הקונספציות, תפיסות העולם שלנו, הן צריכות להיות מלוות בענווה מאוד עליונה, בטח אם לא מלוקים, שאלוקים משנה מסלול במקום אחר. קורה משהו מפתיע שמאיים עליך, אז אם אין לך אלוקים, אתה לא מסוגל לשחרר קונספציה, באמת אתה לא מסוגל לשחרר קונספציה. קונספציה, למה לא הזניקו מילואים בשמחת תורה בערב? אתם יודעים למה לא הזניקו מילואים בשמחת תורה בערב? יש להם אלפי התורה. ואתה לא יכול להקפיץ את המילואים כל שבוע וכל חודש. זה עולה, עוד נתק למדינה, זה יוצר כעס אצל המילואימניקים שסתם מקפיצים אותם. יש הרבה שיקולים, הרבה אינדיקציות. והיכולת לעמוד מול, לזכור שהכל אלוקי, הכל אלוקי פה יש דבר שפתאום אלוקים יכול להפתיע אותך, לטובתך. אלוקים יותר מצב של, 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 שאתה לא קולט אותו, אתה לא קולט. ודוד נמצא בתוך ה... הוא בורח מהחלון, הוא עף למעלה בחזרה, בנאות ברמה, לפרץ הנבואה הבלתי נתפס, העילאי הזה. אבל כשהוא מברר, מתברר שלא שתנה כלום. דוד בטוח שהכל טוב, דוד נהיה, הם מתחתן עם מיכל, הוא נהיה שר הצבא. ואת מבחינתו הכל מתקדם לאן? לתיקון עולם החוד שדה, לשואל לו, ופתאום בא מה יש פעם בצבא, ומחרב את הכל, וסוכה דוד נופלת, אף פעם לא נפלה, כמו שהרב כותב של דוד. שום דבר לא מחרב את הכל, אנחנו בונים פה כל מיני חדשים, משהו פה צומח פה. וזה מה שקורה לדוד אחרי, עכשיו, ויכולת פה פלישתים בגד, מה קרה? לא קרה שום דבר, נכון? רק, מה קרה? באת לגד, ברחת, חזרת לנקודת האפס, נכון? מה פתאום? מזמור למדלת נולד מזה. ואיך שני מזמורות אלים עוד בזה. בעומק, עומק, עומק, בנובר הכהנים לא נולד מזמור תהילים. במצוקה הזאת. מזמור תהילים זה לא שיר יפה שדבר, זה מרגיעה חדשה בעבודת השם, שצריך להיכנס לזה. זה מזמור של... איפה הוא? לא יודע, היה מקום ללמוד אותו עכשיו ככה ביון, מולת ראייה, אבל אנחנו נעשה את זה פחות. נעוף, כשהוא אומר מזמור תהילים, כמו שכתוב על אסתר, ותלבש אסתר מלכות ותעמוד נוכח הצר בית המלך הפנימי. מה אומר ותלבש אסתר מלכות? מלמד שלבשת רוח הקודש. חצר בית המלך הפנימי זה מקום מזוהם, לא ללכלוך. אני שומע לאנשים שעושים ספונג'ה כל חמש דקות. מבחינה רוחנית ותרבותית, הספייס הפרטי של אחשוורוש, שגם בספייס הציבורי היה חתיכת תינופת, אז בכלל זה היה שם המון ניאוף והמון עבודה זרה, וגם בטח כתפו חיים של אנשים בקריאות, יש לתחיל קטנה. היא עומדת בתוך, בית הצלמים, הגמרא אומרת, בית הצלמים. היא עומדת בתוך כל הפסיכוזה הזו של אחשוורוש, ולובשת מלכות. מלמד שלבשת רוח הקודש. מלכות זה רוח הקודש, איך היא יכולה? ואז זה נופל, למנצח על עת השחר, מזמור דוד. אלי, אלי, למה אז אתה? זה אומרת שם. ואז זה אומרת, הצילה מכלב נפשי, מפי אריה יחידתי. ובשעה שאמרה, כך אמרנו, שעה שאמרה אסתר אצילה מקרב נשי, נסתלקה ממנה רוח הקודש. גם נסתלקה ממנה רוח הקודש, כי היא אומרת שהחשורש הוא כלב. החשורש הוא לא כלב. כלב זה יצור חביב ומתוק, אם מישהו רואה פעם. כלב לא עושה אף פעם רק מה שהחשורש עושה. לא שודד נשים מכל העולם ולא עורף ראשים ולא... אבל קוראת לו כלב. והקדוש ברוך הוא אומר לה, אני שמתי אותו שם. הטיפוס הזה הוא מפלצתי, הטיפוס הזה בעתי, אבל הוא חלק ממעלת אלוקים, הוא לא כלב. ורק כשהיא מזהה לזהות לא את אלוקים למרות המצב הזה. לא אברכה את השם למרות כל עת. תמיד אותו אפילו לא סופר. בתוך הבור הזה, בתוך התהום, אני חושב שזה התהום, התהום הכי עמוקה שדוד מגיע, אני פה אולי הכל. קרה פה שינוי מאוד מאוד דרמטי. בשניות האלה, באחוז אותו פלישתים בגת. וכשהוא נמלט משם, והשפיות חוזרת אליו, השפיות או במובן הטוטלי, או במובן שהוא חוזר לעצמו. מה עשיתי פה? מה עשיתי? המצר הזה מלמד אותו את הנכס הכי גדול שיש לו. כי דוד, אנחנו לא קוראים לו דוד הורג הגוליית עם עוד הלצרצה, אנחנו קוראים לו דוד בני זמרות ישראל. היכולת לזהות, להעיל, להלל, להלל זה מלשון תהילה, זה אור, אור, בהילו נרוע לראשי, אור כי יעל. היכולת להכיר בזה, לא רק להאמין שזה ככה, לא רק להניח שזה ככה, או להיות בטוח שזה ככה. מזמור תהילה זה מראה לנו בעיניים את אלוקים נמצא, אלוקים היה שם, כן? ואם אלוקים היה שם, אז במילא כל הפרקים הבאים, כל עשרת הפרקים הבאים, הם כבר בצבע אחר לגמרי, הם בצבע של תהילים. מתוך האפלה נבנתה בדוד, אני מקווה שלא יהיה לנו את הצורך בלהגיע עם כותל. מתוך האפלה, לא בתוך האפלה, מתוך האפלה, זאת אומרת, לא למרות, אלא האפלה עצמה מעבירה לדוד, שיש אלוקים, אין לו פתרון, ונכון. אז הוא מזכיר, זה שאין לו פתרון, אז מרגיע מאוד מאוד. כי כשאני עושה טעויות, אז אני עשיתי טעויות. מי אמר שבחרתי בחירות נכונות? אבל כשהכל סוגר עליי מכל הכיוונים ואין לי שום פתרון נכון, אז אני יכול להיות רגוע, אני יכול לשחרר, כי זה בידיים שלו. אם יש אופציה א', אופציה ב', אופציה ג', ואני מתלבט ביניהם, אז אימת האחריות פה מאוד מאוד גדולה עליי. קשה לי אולי לייצר מזמורות תהילים ברגע כזה. ודווקא כשהכל אבוד, אז זה הערה חדשה, הערה מלכותית. זה רוח הקודש של רשת אסתר, המלכות הזאת. ברגע שאסתר הולכת לרגעים הכי שפלים, הכי, נכון, עד עכשיו באונס ועכשיו ברצון, זה מה שקורה בחצר בדרך הברית. אז עם רוח הקודש, רוח הקודש, לא כאלה רוח הקודש שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים מזמור תהילים, ואנחנו רוצים דברי תורה, ואנחנו רוצים פנימיות והעמקה. אבל גם אסתר וגם דוד, בהרבה מזמורי תהילים, בתוך הגיהנום, העוז להיכנס לתוך השבר, להיכנס לתוך הכאב, לתוך החור השחור הזה, כי אתה יודע שאין שם באמת, ודאי שאין שם שטן, גם אין שם ריק, יש שם ריק. היכולת להישען עליו לגמרי, כשבמקום שאין על מה להישען על שום דבר, צומחת מתוך מה שנראה לנו כמו טירוף, צומחת מתוך מתוך האמירה הזאת. ויקום, אני רוצה לקרוא קצת קודם מלכות שמעוני. ויקום דוד ויברח ביום מפני שאול ויבוא אל אחיש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, אצל אחיש אתה הולך? אתמול הרגתי את גוליית והלכת היום אצל אחיו וחרבו בידיך? ואחיו שומרי ראשו של אחיש, הרי עדיין לא הסתפק דמו של גוליית, לא עבר הרבה זמן. זאת אומרת, מה זה הקדוש ברוך הוא אומר לדוד? הוא לא באמת אמר לו. הוא כן באמת אמר לו, אבל לא. הוא לא אמר לו את זה בקול, זה כאילו מחשבות שיש כזה שהוא אומר דוד, מה קרה לך? מה קרה לך? זה מה שקרה לו, קרה שהכל אבוד. הוא הולך למות, אז הוא אומר, טוב, כל הברירות האחרות הן זוועת עולם, אין לי מה להישאר בארץ כי הרגו אותי, אין לי מה לצאת מחוץ לארץ כי זה מחוץ לארץ בשבילי זה למות, כי זה בלי תורה של ארץ אני מת. אז אני הולך לשם, פשוט אלוקים שלח אותי לשם, אלוקים שלח אותי למשהו משוגע. אלוקים שלח אותי בשיגעון, אבל אחד שמחולק. ובראייה חיצונית, אז זה סתם כישלון. כמו שאפשר לחשוב על נובי רקוני. אבל בעצם משם מתרחשת הגאולה, משם מתרחשת הישועה. משם בוקעים מזמוריו של דוד. מזמור של דוד זה לא שיר שאני אכתוב זה. כמו שנגדל בזמן, כמו שעם ישראל נגדל. ככה רס"ג כותב שבדור שהוא לא מגיע לדור של דוד המלך, אין אפשרות לכתוב בכלל מזמורי תהילים. זה שוב, אם אתה מנתח למות בצורה פיוטית רגילה כמו שקורא, אז לא תתלהב כל כך. אז אנחנו במזמור נ"ו שם בתהילים, מי שרוצה לפתוח. נדמה לי שזה באחוז אותו פלישתים בגת. כן? אז תקריא לנו. אמרת כן, יש איזה מחיר. על יונת אלם, מה זה יונת אלם? נון וב. מה זה יונת אלם? אילמת. יונת אלם זה דוד המלך, מרגיש כמו יונת אלם. אין לו מה לדבר, הכל אבוד. זה מלחמה שהוא נכנס ליונה הומייה, יונה עושה כאלה קולות של דאגה, עכשיו גם זה לא. כן, נשאר כוח, אין איתן לך, אז אתה עושה את זה אותו תומד. יום מירה, אני אהיה לך אבטח. זה מה שיוצא שם, כשאוחזים אותו. זה לא שדוד אמר, דוד כתב את המזמור הזה הרבה אחרי. הוא לא אמר, תפסו אותו פלישתים, ואז הוא אמר, רגע חבר'ה, יש לי איזה מזמור טוב לכתוב. דוד אחרי זה מתאר במזמור את מה קרה לו כשאחזו אותו פלישתים. כשאחזו אותו פלישתים הוא יונת אלם, כל יום שאפו לשעוריי, אבל יום מירה, אני אהיה לך אבטח. דווקא מתוך העירה צומח איזה ביטחון כזה, כי אתה הולכת אותי לפה. כי אני התנהלתי לפי האפשרויות שיש לי. אז מה צמח? בתוך האפלה מה צמח? צמח ביטחון אינסופי. עוד לפני שהוא יודע מה ועוד לפני שהוא יודע מי. הוא אומר, מה קרה לי? מה האסון הזה? אז זה לא, דוד, אני מנסה לומר, לא הצליח בסוף להתחמק ברגע האחרון מלשלם את המחיר הטעויות שלו. הוא לא עשה טעויות. באמת לא הייתה לו ברירה. באמת לא תהיה לו ברירה. אחרי זה הוא הולך כשהשם, כשוודאות הרבה יותר עליונה שהשם עמו, ואז הוא מוצא פתרונות שהם בלי לברוח מישראל ובלי שהוא יתפוס אותם. ואז הוא מצליח לעלות על הדרך. אבל היכולת הזאת לעלות על הדרך היא מתוך יום מירה, אני אהיה לך אבטח. לפעמים, לפעמים. יש ימים קשים כאלה, שזה הגדרה לשם, יום מירה. יום ש... יום ערה, בעברית יש איזה את המנגינה של יום מפחד, אבל גם יום של ראייה, יכול להיות, יכול להיות. ודוד, שם אנחנו שוקקים, שם אנחנו שואפים. דוד הוא הדמות שמספרת לנו איך לרוב האנשים שיחו בגאולה. איפה הם יהיו? אנחנו נביאים על דוד בשאיפה להיות בני דוד, להיות מוקרנים. אתה רוצה להמשיך במזמור? כן, מישהו מסכים להחליף אותו? נראה לי הוא... אתה תסכים שיחליף אותך? אז תמשיך, כמובן. מה אז כן? אז ככל שהוא מעצים את הביטחון שלו מתוך האמירה, אז הוא מגיע למה יעשה לצר לי. אז ממילא אני יודע שאני מוגן, אבל הוא לא עכשיו בבטלן, הוא כן יחפש. כן. זה ודאות כזאת שנודי שפה אותה, לא אתה שימה דמתי לנדיך. שהאומללות שלי והדמעות שלי זה לא סתם. זה אלוקי. אתה שימה דמתי לנדיך, כאילו דמתי אוסף, סופר. כל המריד דמעות, האדם קשה, דמתי אוספם וגונזם וגונזם וזה. הפה יש בלי שמת. דוד אומר אני טוב. מה קרה? אני טוב. עשיתי טעויות, אני טוב. ופתאום הכל התפרק, בתוך הכל התפרק, דוד, אני מנסה לומר משהו, זה לא למרות שהכל התפרק, לא שום דבר לא ישבור אותי, זה לא אני חזק ואני, ומשום שאני חזק הוא נלעג מאוד מאוד, וכמו שהאויבים שלנו מח שמה וריחם, שהם חוטפים וחוטפים וחוטפים, ומזמן היו יכולים לעשות הסכם, הפסקת שיש בצערי, כבר מזמן היו יכולים להגיד, אבל יש איזו גאווה מטורפת כזאת שהם מנצחים, ככה מספרים מה, חבר'ה של חיזבאללה. שהם מנצחים, זה בדיחה מטופשת כזאת, אין בין עצמם, בין עצמם אחד שמאמין להם, אין בעצמם גם, אבל לפעמים שאתה אומר אני חזק, אז זה פתטי, זה נלעג, אתה לא חזק, תגיד את זה לא ישבר, אתה לא, אתה רק חוטף יותר, רק חוטף יותר. זה סיפור כזה, כשהייתי טוב, אני מתרגע לסיפור. אתם לא מפסידים שום דבר, זה סיפור כל כך משעמם, שלא כדאי שאני סיפור. מקווה ששכנעתי אתכם. כשדוד מזהה שהכאב שלו כאב אלוקים, מאלוקים הוא שואב את הכוח הזה, לא מאגו ולא מהקשנות, הוא גם לא שאב כוח, הוא התמוטט, הוא דימתי, הוא בכל זאת הפלישתים בגד זה פחד עולמים, זה הנוחבות, מי זה? זה אחים של גוליית, הם תופסים אותו, פה בפסוקים זה מתואר קצת, שמעבדי שאול אמרו, הלא זה דוד. לא אמרו, אחי, שאתה יודע, זה דוד, שנקרא, מה פתאום, הוא כך? הם זעמו, הם רצו לחסל את דוד, הם שלפו חרבות, והחיש מנסה לעצור אותם. בטח הם מתחילים לשרוד את דוד ולדקור אותו. הם מתנשפים ומתששפים ומזיעים ובקצב של זעם. הם משתדלים מאוד מאוד להכאיב לדוד, וזה לא נעים לעבור שם ככה כמה דקות. בתוך זה עובדת עבודת השם אל דוד שמתבררת אצלנו פרק נולדם. ואז נולדת השטות. ואז אם בכל עת, ואז אם אתה איתי, ואז אם יום הרה אני אליך אבטח, אז הוא מרשה לשיגון לעטוף אותו, או שהוא מרשה לעצמו להיות משוגע. אבל שוב, לעשות משוגע, המרחק בשני הפירושים לא גדול. לא גדול, כשמישהו משחק אותה, הוא נכנס לזה עד הסוף, הוא אמר עד ש... קשה לצאת מזה. מאוד מאוד קשה דבר כזה, בקום זמתי. ורק אחרי כשהוא נמלט, אז אנחנו פוגשים לתמור המדלת. ובשנותו אתה אמור לפני אבי מלך, כן. למה דווקא להחיש הוא ברח ולא להחיש? אז הזכרתי קודם שיש פירוש שאומר, אנחנו נראה, שהחיש, גם בתוך הפסוקים אפשר לשמוע, זה אמרתי. זה לא החיש אומר לשומרים שלו, תרגו אותו, הוא עשה לנו את הבושות. זה מישהו מפעיל עליו לחץ. גם אחרי שבתוך הפסוקים יש איזה, תראו אנחנו נראה את זה בהמשך בסוף פרק ובסוף מה שמכונה שמואל א', שיש סימפתיה מאוד עמוקה בין אחיש לבין דוד. יש משהו שאחיש מאוד רוצה את דוד. למה דווקא אחיש? למה דווקא גת? גת זה מקום מיוחד. אנחנו לא יודעים איפה זה גת היום, נכון? שקריית גת זה לא בדיוק, קיבוץ גת זה לא בדיוק. נכון, זה העיר הפלישתית היחידה שאנחנו לא יודעים איפה. אשקלון, אשדוד, יודעים, עקרון, יודעים, עזה, יודעים. למרות זה לא בטוח, למרות שמה שאומרים אשקלון היום, לא משנה, אני חושב את זה. רק קריית גת זה... זה לא מתוך. הערכה של מי? של אחיש? כן, דווקא הוא העריך אותה הרבה לא... לא, אני רוצה להגיד שגד זה מקום פנימי. גד זה מקום ש... לוקחים את הענבים או את השמן ו... סחיטה מדאורייתא זה רק באיזה שמן וזית. מיץ תפוזים זה לא סחיטה. היה מיץ בתוך התפוז, הוצאת את זה החוצה. מדאורייתא זה לא סחיטה. היה מיץ בתוך התפוח, אתה מפורר תפוח, והמיץ זה זב. אבל שמן ויין זה לא... שמן ושמן ודאי, אתה לא, מי שמועך ענבים לא רוצה שום דבר. צריך לעסק אותם, לתחום אותם, להפעיל לחץ, זה כנוס. זה לא מיץ רצרי, זה נפקת פקיד, כמו שגמר מתקודת את זה. צריך לעשות תהליך מאוד כואב. טוב, אחי שזה דמות מיוחדת, לא יודע כמה נלכים עליו, הוא מלך בפלשת, בפלשת אין מלכים. פלשת זה צורת שלטון אחרת, זה חמישה סרנים, והוא בכל אופן מצליח להקים מלכות, אולי הוא תלמיד של דוד, של שאול. יש באחי שאני לא יודע כמה. אבל זה נכון, ההערה שלך, שלמה, היא נכונה. יש באחי משהו שהוא לא רוצה להרוג את דוד. הסיפור הזה חסר משובע מנוחי. אז מה אם אתה חסם שובע? אבל אם יש נקמת דם ואם יש... זה ניסיון להנמיך אש, ניסיון... מנהיגים לפעמים צריכים למכור סיפורים כדי שהציבור יסכים לתהליכים שהוא לא בשל להבין אותם או שהוא צודק והוא לא מבין אותם. אבל זה הדגש שמאוד חשוב שנצא מהפרק הזה. שגם כשאנחנו מוליך אותם למקומות שלכאורה אנחנו לא מבינים להאמין שם ולא יצא ממשהו טוב, צריך לצמור עכשיו פרק פעילי. לא גם שם פרק תהילים, אלא דווקא שם פרק תהילים. ומתוך כך, כל התהילים הבאים שיבואו, היום הרע אני אליך לבטח, זה לא באותו רגע, זה כל התקופה הבאה, ששאול ירדוף אותי, ואני אנוס על נפשי, ויהיו רגעים שבשנייה האחרונה אני מלא, אני כמו מקום אחר. אני דוד שאחזור את הפלישתים בגת. אני דוד שהנחה את השם בכל עת, בכל עת דוד לא מדבר סתם. בכל זה כולל הכל. לא יהיה רגע שחור שלא רק שאני אשרוד אותו, אלא שאני אבין איך הוא בונה אותי. דוד מבין מה קורה עכשיו. מה שקורה זה לא שהגעתי לשיא גדול ופתאום איזה בסה, הכל התרסק, אבל אני לא נשבר. דוד מבין שהגעת למקום מאוד מאוד גדול, ועכשיו הוא הולך למקום יותר גדול. המסלול הטבעי הזה, המתבקש הזה, שבו שאול היה מתאהב בדוד, ביחד עם הבן והבת שלו. הוא היה מענה אותו למשנה למלך, ואז הכל היה מסתדר. המסלול הזה הוא מסלול קטן מדי מול היצע האלוקים. זה פרקטית הסתדר טוב בשטח, אבל להסתדר טוב בשטח זה דבר כל כך שולי לעומת הרצון להופיע את אלוקים בעולם. אנחנו רוצים שדוד יהיה דוד. אם נסדר את דוד ככה, אז נמנע מדוד לגלות בתוכו אוצרות אין קץ. בתוך כל הסמטאות האלה, בתוך כל הגאיות העמוקים, הגי צל מוות. שהוא לא יראה רע, כי אתה עימדי. אז דווקא אפשר לצייר איזה גרף, איך דוד יורד, 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 ומפה הוא פתאום מתחיל לעלות, אם היינו מציירים את זה ככה, בצורה של תהליך על פני נייר. ברגעי האימה והצל מוות האלה, הוא אליך אני איתך. ואז כמו עולם, הדוגמה שתמיד אפשר להביא זה כמו ברק, שאתה הולך במקום מסוים ואין לך מושג איפה אתה, אין לך מושג אם תלך ימינה תתקרב, תתרחק, אין לך מושג איפה שבורות וסכנות וקירות, אין לך מושג. ואז בחצי שנייה מבריק ברק ומאיר בצורה עוצמתית את כל, את כל, את כל האופק, ואחרי חצי שנייה, זה הרבה פעמים אומר את זה שנייה, אני חושב. קווה ונעלם, אבל לא חזרתי לאותו מקום כבר, הכל עבור. אני כבר יודע איפה קדימה ואיפה אחורה, אני יודע איפה יש צוק שחוסם אותי, אני יודע. אז חזרתי לחושך, אבל זה כבר בן אדם אחר. בן אדם שדרכו ניצבת ברורה לפניו, ויש לו בעיות טכניות באיך להצליח להתנהל בתוך החשיכה הזאת. אבל הברק הזה זה ברק. באחוז אותו פלישתים בגת זה מזמור תהילים, בשנותו את העמו. זה מזמור, אני לא יודע שכל כך, זה כמה פסוקים יש לנו על הסיפור הזה. נדה אלפה תתווה ותתזי, וחמישה שפסוקים, עם שני פנימורות הילים שקיבלו על זה. זה נקודת המפנה, אצל דוד המלך, ואצל כל מי שנפגש עם דוד המלך. היכולת למצוא אותו שם. היכולת למצוא אותו שם זה להאמין שהגענו לשם, כי זה חלק מה שבונה אותי למלך. אבל אני יודע שאני כמלך אצטרך, הבעיות שאני פותר עכשיו זה לא בעיות פרקטיות, זה לא בעיות טכניות, שרצית להם את המענה. זה הקשבה לקומות חדשות מאוד שמתפתחות. לכן לא הצליח, לכן מה שיונתן, יונתן כך מתוסכל, על זה שהדפה הראשונה לא הצליחה. אני אוהב אותך, מיכל אוהבת אותך, יאללה בוא, נו בוא, הכל יהיה בסדר. ובחסדי השם, חסדים שמסתתרים בדינים, זה לא בסדר, כי אנחנו לא דואגים עכשיו את דוד האישי, אנחנו דואגים לאיך תראה מלכות ישראל. אחרי משיח ישראל, איזה תקווה, לאן העולם צועד. אז אני מבין שיהיה קשה, אומר דוד, יהיה לי קשה מאוד, אבל אני סובל מאושר במשמעות של ודאות, ודאות, מתוקף פנימי. אני לא אומלל לילד כפות שמתעלים בו, גם אם אני יהיה לי קשה, אז יש לי בהירות שזה שלב בדרך לבניית מלכות מלכות עולמים, הפני האדמה, ברכת השם, רבותיי.